طول صغير خوش عشوي آواز وعدتي بهياني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
אחי ורעי, מוריי ורבותיי, הדף היומי, יום ראשון י"א בניסן תש"פ, מסכת שבת, דף למד. אתם מאזינים ברדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה, י"א בניסן, יום פטירתו של רבינו משה בן רבי נחמן מגרונדה, הרמב"ן, בשנת ה' אלפים למד. בשנת שין צדי, עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי ישעיה בן רבי אברהם הלוי אורוויץ, בעל שני לוחות הברית. השלה הקדוש, שבסיום תפילתנו בכניסתנו אל בית המדרש מדי בוקר בסייעת הדשמיה, מזכירים אנו את השלה הקדוש, שאמר מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. בשנת תף קוף חף בית, עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי דוד בן רבי נפתלי אירש פרנקל, בעל הקורבן הידע מפרש את התלמוד הירושלמי בשנת תף קוף צדי תת. עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי שלמה זלמן בן רבי יצחק ליפשיץ, בעל החמדת שלמה. בשנת תף ריש למד ח' עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי בצלאל בן רבי ישראל משה הכהן מבילנה, בעל מראה כהן. בשנת תף שין למד ב' עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי אליהו פנחס בן רבי בן ציון ניסים פרדס, רב העיר ירושלים. בשנת תפשין סמך ט' עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי אלחנן יוסף בן רבי שמואל ארצמן, בעל נס ההצלה ואוהל יוסף. בשנת תפשין עין עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי ישראל אליהו בן רבי אלכסנדר זיסקין ויינטרוב, בעל פתחי שערים וספרים נוספים. זכותם של הראשונים והאחרונים, הצדיקים הקדמונים, יגן עלינו ועל כל בית ישראל, ויראינו בורא עולם ניסים ונפלאות כבימים ההם בזמן הזה. תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך אדוינו אלוהי ולא אבותיי שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני ואבית הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש שהיום הוא יום היורצייט שלו. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. אנחנו פותחים בסייעת הדשמיה כדרכנו מאז פרשת יתרו, עשרת הדיברות, היא מצווה אחת מתוך התרי"ג מצוות בתורה שבכתב, היום הזה מצווה מ"ד, מצוות פדיון אמה העברייה. לפדות אמה העברייה שנאמר ואפדה, וזו מצוות עשה, כלומר שיסייע האדון הקונה אותה בפדיונה וייתן לה מקום לשוב לבית אביה. כמו שאמרו זל במסכת קידושין, שמגרע פדיונה ותייצא, כלומר, שאם לקחה ב-60 דינרים ל-6 שנים ועבדה 3, וקמצה 30 דינרים שיקחם, וישלחנה ולא יטעון עליה שתשלים שנות עבודתה על כל פנים, או שיומר מעותיי היו בתילות אצלה, תוסיף לי רווח אם תרצה לצאת, שאין זה אלא רוע לב. ולבני ישראל שהם רחמני בני רחמנים, ראוי להם לעשות חסד עם הבריות, אף כי לאשר עבדום, ואפילו יום אחד, שורשי המצווה, מה שכתבנו ביעוד ופרטיה גם כן שם במסכת קידושין. זוהי מצווה ממדלת מתוך התרי"ג מצוות, הדברים לקוחים מספר החינוך, וכעת אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, ודפינו היומי הלא הוא פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו, בדפים היומיים שלנו בשיעור דפינו היומי הקודם שהיה בערב שבת הגדול, אז למדנו את דפים כוח וחפתת במסכת שבת. בסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון וסיכום ולחזרה. הנה השאלות פעם נוספת, הפעם יחד עם התשובות. שאלה הראשונה הייתה, מהו תרגום המילה תחש? מה פירוש המילה תחש? והתשובה, ססגונה זה התרגום, ופירושו סס בגוונים הרבה. שאלה שנייה, מדוע צריך לרבות אור בהמה טמאה לטומאת צרעת, אומרים התוספות? שאם לא כן היינו מדמים דין האור לדין הצמר, הנאמר בתחילת הפסוק שהוא בא מבהמה טהורה. שאלה שלישית, מהו השיעור שהמת מטמא בו? התשובה כזית. שאלה רביעית, מניין שתפילין צריכים להיכתב על קלף של בהמות טהורות? והתשובה, נאמר בהם למען תהיה תורת השם בפיך ודורשים מן המותר בפיך. שאלה חמישית, איזה מין הוא התחש והתשובה? בריאה בפני עצמה ספק חיה ספק בהמה. שאלה שישית, מדוע שברי כלים הם מוקצה? אומר רש"י משום נולד, שנולד מצב חדש של שברי כלים ולא כלים שלמים. שאלה שביעית, מה החידוש של רבי יהודה אין מסיקים בגרעיני תמרים יותר מאשר שברי כלים והתשובה ששברי כלים לא היו בעולם עד השבירה, ואילו הגרעינים היו מאז ומעולם. שאלה שמינית, מה התקנה לעיצים שנשרו מן הדקל התנור ביום טוב התשובה מרבה עליהם מהעיצים שהיו מוכנים להסקה ומבטלם ברוב? שאלה תשיעית, באיזה אופן החלקו רבי אליעזר ורבי יהושע והתשובה כאשר תלה את הבגד ביתד של עץ או שהניחו אחרי הדלת? השאלה האחרונה, מדוע אסור לשים שמן בשפופרת של ביצה בשביל שתהיה נוטפת? והתשובה, גזירה שמה איטול בשבת מן השמן ועובר משום מחבק כיוון שייחד את השמן להדלקה, בירושו של רש"י. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומיים בשיעורנו הקודם בדף היומי בערב שבת הגדול, שבת פרשת ויקרא תש"פ. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחי ורעי בהתרגשות ובשמחה ובטוב לבב ובהודיה לבורא כל העולמים על שזיכנו, ניגשים אנו אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, לימוד דפינו היומי. דף למד, הדף ה-30 במסכת שבת, היום הזה, תחילתו של שבוע טוב, ובעזרת השם מלא ניסים ונפלאות, השבוע שבהמשכו, חג שמח, חג הפסח, תש"פ, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו כאמור בדף ה-30 במסכת שבת, ואת תלמודו אנחנו מתחילים בדף חפתת עמוד ב' שלוש שורות לפני סוף הדף, מן המשנה הפותחת במילים המחבא את הנר, מפני שהוא מתיירא. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. המחבא את הנר בשבת פעמים שחייב ופעמים שפטור. מפרט את המשנה את האופנים בהם המחבא את הנר בשבת פטור. אומרת המשנה השנייה בדף חפתת עמוד ב' שלוש שורות לפני סוף הדף. המחבא את הנר מפני שהוא מתיירא מפני נוכרים שמתיירא מפני הפרסים שאוסרים ביום עידם להדליק אש מחוץ לבית עבודה זרה שלהם. והמשנה מוסיפה את המילה שאו, המחבא את הנר מפני שאו, כדי לומר שאף באופן שכל העולם אומרים שאין סכנה בהדלקת הנר ורק הוא מתיירא מהסכנה, גם בזה המחבא פטור. וכן המחבא את הנר מפני ליסטים, כדי שלא יראו שיש אדם בבית ויבואו לגוזלו. וכן המחבא את הנר מפני רוח רעה באה עליו ובחושך שאינו רואה נוח לו. והרמב"ם בפירוש המשניות בייר שזה מין חולי לא עלינו שהחולה בו בורח ונבדל מהטבע האנושי הממוצע כאשר הוא רואה אור. וכאשר הוא מתחבר עם בני האדם והשתעשע ותנוח נפשו בחושך ובהתבודדות. וכן המחבא את הנר מפני החולה כדי שישן, פטור. ובגמרא לקמן בדף למד עמוד א' מבואר שהמשנה עוסקת בחולה שיש בו סכנה שמותר לכתחילה לכבות את הנר עבורו, והטעם שהמשנה כתבה שהמחבא את הנר פטור, ואז משמע שמדרבנן אסור לכבות, זה אגב הסיפה של המשנה שכתוב בלשון חייב. ממשיכה המשנה ואומרת אבל היא מחבא את הנר, כחס על הנר, כשהוא חס על הנר, והתפארת ישראל כותב שהכף של המילה כחס אינה כף הדמיון, אלא היא במקום אם, כאילו כתוב אם חס על הנר, והנר במקרה הזה זה הכלי שהפטילה דולקת בו שחושש שיפקע שישבר מחמת חום האש, וכן היא מחבא כחס כשהוא חס על השמן שלא יכלה, או כחס על הפטילה כשהוא חס על הפטילה שלא תכלה חייב חטאת. ואם כי בא בשוגה כגון ששכח ששבת היום או שטעה שמותר לכבות בשבת, אז חייב חטאת. אם כי בא במזיד, אם יתרו בו חייב סקילה, ואם לא יתרו בו חייב קראת. רבי יוסי חולק, רבי יוסי פותר בכולן, בכל האופנים האמורים, חוץ מן המחבק כשהוא חס על הפטילה שחייב, מפני שהוא עושה את הפטילה פייחם בכיבוי הזה. והגמרא לקמן בדף למד א' עמוד ב' תבאר את דברי משנתנו. זוהי המשנה שלנו, בדף חפתת עמוד ב', משנה חותמת את דף חפתת, וכעת בדף למד עמוד א', מתחילים אנו ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. דף למד, דף ללא תוספותים, רק רש"י. נחלקו תנאים בדין העושה מלאכה שאינה צריכה לגופה. מה זה מלאכה שאינה צריכה לגופה? מלאכה שאינו צריך אותה מצד עצמה, והיה מעדיף שלא תבוא לידו המלאכה הזו, ואינו צריך לה, כגון המוציא את המת לקוברו, שאינו מוציאו אלא כדי לסלקו מעליו, והיה מעדיף שלא תבוא המלאכה הזו לידו, שלא ימות המת, והוא אינו צריך לה, ולכן אינה בכלל מלאכת מחשבת שחייבה עליה התורה בשבת. כך פירושו של רש"י, תוספות לקמן בדף צדיד ד' עמוד א' כותבים בשם רי, שמלאכה שאינה צריכה לגופה היינו שאינו עושה אותה לצורך שהוא כאין הצורך שהייתה נעשית עבורו במשכן. אם כן, העושה מלאכה שאינה צריכה לגופה, כגון המחבא את הנר כדי שאורו לא יפריע לו, ולדעת רש"י הכיבוי נחשב למלאכה שאינה צריכה לגופה משום שאינו צריך את עצם הכיבוי אלא את העדר האור, ולדעת התוספות הכיבוי נחשב למלאכה שאינה צריכה לגופה משום שאינו מחבא לצורך שהיו מחבים עבורו אש במשכן, שם הכיבוי היה נעשה כדי לעשות פי חמים. לדעת רבי יהודה חייב, לדעת רבי שמעון פטור. ולדעת רבי שמעון אין חייבים על מלאכת כיבוי, אלא כשמחבא כדי לעשות פי חם, שבזה הוא צריך את עצם הכיבוי. וכן כשמהבהב פתילה, כלומר שמדליק ומחבא אותה כדי שאחר כך יבוא להדליקה, היא תדלק במהירות, שבזה הוא צריך את עצם הכיבוי. מברר את הגמרא כדעת מי סובר התנה של משנתנו. וכמן בדף למד א' עמוד ב' תברר הגמרא מה דעת רבי יוסי במחלוקת הזו. מקשה הגמרא, מי דקטני סיפה ממה שכתוב בסיפה של המשנה, שם מחבא את הנר בשוגג. כגון ששכח שהיום שבת, או שזכר ששבת, רק חשב שמותר לחבות בשבת, והוא קיבה את הנר מפני שחס על הנר או על הפתילה. חייב קורבן חטאת, שמע מן המוכח מכאן שמשנתנו, דהיינו דעת הנקמה כדעת רבי יהודה שסובר, שהעושה מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב, היא. סיפה של משנתנו שנויה כדעת רבי יהודה, שהרי המחבא את הנר מפני שחס על הנר או על הפתילה, אינו צריך את גוף הכיבוי, אלא צריך הוא שהנר לא ייפקע, הפמות לא ייפקע מחמת האש או שהפתילה לא תדלק ותיקלה. אם כן קשה, רישה של משנתנו שהמחבא מפני החולה שישן פטור, ומה יסכינה באיזה חולה אנחנו עוסקים? היא בחולה שיש בו סכנה, אם מדובר בחולה חס ושלום שיש בו סכנה, וכשם שבמחבא מפני החולה מדובר בחולה שיש בו סכנה שמותר לחבות עבורו משום פיקוח נפש, אז כך בשאר האופנים המבוארים ברישה מדובר, באופן שמותר לחבות משום פיקוח נפש, שבמחבא מפני נוכרים ומפני ליסטים, היינו במקום שיש חשש שיערגו הוא, ובמחבא מפני רוח רע, היינו באופן שיש חשש שימות מפני כך, שמותר לכתחילה לחבות את הנר עבורו משום פיקוח נפש. אם כך, מותר לחבות את הנר מבעלי, ככה צריך היה תנא לשנות, ולא רק לכתוב פטור, שמשמעותו שלכתחילה אסור לעשות כן, וכן בשאר האופנים המבוארים ברישה, היה למשנה לשנות בלשון מותר, הואיל ומדובר שמחבא משום פיקוח נפש. והיא בחולה שאין בו סכנה, עוסקים ברישה של המשנה, שאסור לעשות מלאכה עבורו, וכן לגבי שאר האופנים המבוארים ברישה, מדובר באופן שאין חשש סכנה, אם לא יחבא את הנר, אם כן חייב חטאת מבעלי, כך התנא היה צריך לשנות, חייב חטאת. ואף על פי שאינו צריך את גוף הכיבוי, והכיבוי הוא מלאכה שאינה צריכה לגופה, הרי משנתנו שנויה כדעת רבי יהודה הסובר, שעושה מלאכה שאינה צריכה לגופה, חייב. מתרץ את הגמרא לעולם, משנתנו עוסקת בחולה שיש בו סכנה שמותר לחבות את הנר בעבורו. וכן במחבא מפני נוכרים או מפני ליסטים או רוח רעה, מדובר באופן שיש בזה סכנה שמותר לחבות מפני פיקוח נפש. ובדין ודליתני, באמת התנא היה צריך לשנות במשנה, מותר לחבות עבורו. ואף על פי שדין זה ידוע, שאין דבר שעומד בפני פיקוח נפש חוץ מעבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים כאמור במסכת יום הדף פי ב', מכל מקום המשנה הוא צריכה להשמיענו שמותר לחבות גם באופן שהדבר ספק עם הכיבוי הנר יועיל להציל מפני הסכנה, ועוד שהמשנה הוא צריכה להשמיענו שבדבר של סכנה הזריז משובח, ואין צריך לכפות כלי על הנר או להוציאו, אלא יש להזדרז ולחבותו, כך מסביר הריטב"א. אז באמת התנא היה צריך לשנות במשנה מותר לחבות עבורו. ואיידי דבאי למית נסיפה, אבל אגב שהוא צריך התנא לשנות בסיפה שמחבא את הנר, מפני שחס על הנר או על השמן או על הפתילה, חייב, תננה מרישה, שנה גם ברישה, שמחבא את הנר מפני החולה וכדומה, פטור, שור ההפך מחייב. מוסיפה הגמרא והדה תני רבי הושעיה, מה ששנה רבי הושעיה בברייתא, שאם כוונתו בכיבוי בשביל החולה שישן, לכתחילה לא יחבא, ואם קיבה פטור אבל אסור, אי אפשר לבאר את הברייתא כפי שביארנו את המשנה, שהרי מהלשון אבל אסור, מבואר שמדרבנן, אסור לחבות. ההיא, הברייתא הזו עוסקת בחולה שאין בו סכנה, וכדעת רבי שמעון שסובר שעושה מלאכה שאינה צריכה לגופה, פטור, לשיטתו של רבי שמעון היא שנויה. ולכן, אף על פי שלכתחילה לא יחבא, מכל מקום עם קיבה, פטור. מביאה הגמרא עוד בעניין כיבוי הנר מפני החולה בשבת. שאול שאלה זו לעילה מרבי תנחומה דמין נוי. שאלו שאלה זו לפני רבי תנחומה ממקום ששמו נוי. ותרגום המילה לעילה זה למעלה. מה שאמרו כאן את הלשון הזו משום שעמדו לפניו, העומד סמוך וקרוב לאדם גדול, נחשב עליון וחשוב לגבי אותם שאינם רשאים לעמוד קרוב אליו. והם יראים להתקרב אל לפניו ועומדים מרחוק. וכן הוא הלשון הפסוק, שרפים עומדים ממעלו, והיינו שעומדים בשמיים בסמוך לקדוש ברוך הוא. והבן יהוידע מבאר, שהגמרת דקדקה לומר ששאלו שאלה זו לפני רבי תנחום, כדי שלא נטעה לומר ששאלו את רבי תנחום גם שאלה אחרת בעניין ששייך לדרשה שדרש להלן על דברי שלמה המלך. והגמרה לא הזכירה שאלה זו, אלא רק את דברי רבי תנחום בתשובתו. ולעולם רבי תנחום לא ישיב דברים שאינה מעניין השאלה שנשאל. לכן דקדקה הגמרה לומר ששאלו רק שאלה זו ולא שאלה נוספת. ורבי תנחום פתח את תשובתו בדברי אגדה שאינה מעניין השאלה, כדי למשוך את לב השומעים שיתו כולם אוזנם לתשובתו על השאלה בהלכה, בעניין כיבוי הנר מפני החולה. באה הגמרא ללמדנו בזה, שכך ראוי לעשות, כדי למשוך את לב השומעים לדבר הלכה, אין גנאי במה שמכניס בדבריו דברים שאינם מעניין השאלה. אם כן, שאול שאלה זו לאילה מרבי תנחום דמין נוי. שאלו שאלה זו לפני רבי תנחום משם המקום נוי. מהו לחבות בוצינה דנורה מקמי באישה בשבתא? האם מותר לחבות בשבת נר הדולק לפני חולה שיש בו סכנה כדי שישן? ומדוע היו צריכים לשאול את השאלה הזו? הרי זה משנה מפורשת שאיתה התחלנו היום את השיעור. אלא כוונתם הייתה לשאול, מה הדין באופן שאפשר לסלק את הנר מלפני החולה בעודו דולק? האם מוטב לעבור על איסור שבות של טלטול מוקצה מאשר לחבות את הנר שהיא מלאכה דאורייתא? או שמוטב לחבות את הנר ולא לטלטלו כדי שלא יצטער החולה עד שיוציאו את הנר? ותשובתו של רבי תנחום, מוטב שיחבא נרו של בשר ודם ולא תיקבע הנשמה שהיא נרו של הקדוש ברוך הוא. ראינו שמוטב לחבות את הנר ולא יצטער החולה אפילו שעה אחת. כך מסביר הרייף בפירושו על העין יעקב. יש לציין שהראשונים נחלקו בדין הזה, האם מותר לחבות את הנר כאשר אפשר לטלטלו למקום אחר. דעת הרמב"ם בפירוש המשניות שאם אפשר לטלטל את הנר למקום אחר אסור לחבותו. דעת הריטב"א שיש להזדרז ולחבות את הנר ולא לטלטלו למקום אחר. אומרת הגמרא, קודם שענה להם רבי תנחום על שאלתם, הקדים דברי אגדה לתשובתו, שכך היו רגילים לפתוח תחילה בדברי אגדה שהם מעניין השאלה שנשאלו, אומר רש"י. ואומר עיון יעקב שהשואלים לא שאלו כיצד לנהוג במעשה שבא לידיהם, אלא שאלו ביום חול מה הדין באופן כזה בשבת. אבל אילו היו שואלים על מעשה שבא לפניהם, היה משיב להם מיד כיצד לנהוג, ולא היה פותח תחילה בדברי אגדה, שהרי בענייני פיקוח נפש יש להזדרז ולא להתעכב. ואילו הגר"א כתב שדווקא כאן פתח רבי תנחום בדברי אגדה, משום שכיוון שראה שבאים לשאול אותו בענייני פיקוח נפש, נאמר בתלמוד הירושלמי במסכת יומא שהנשאל בענייני פיקוח נפש הוא מגונה, כי מסתם הוא ראש ומנהיג באותו מקום, והיה לו ללמד את העם דינים אילו קודם שיבוא מעשה לידם, שהרי הם ישאלו בשעת מעשה שהם ימות החולה בינתיים. כיוון שראה רבי תנחום שבאו לשאול אותו, הבין שאינם יודעים את דיני פיקוח נפש, ולכן פתח בדברי אגדה כדי למשוך את לב כל העם, וישמעו כולם וידעו שפיקוח נפש דוחה שבת, ומתוך כך לימדם גם את שאר דיני פיקוח נפש. אם כן, אומרת הגמרא, פתח רבי תנחום ואמר, אנט שלמה, אתה שלמה המלך. והטעם שרבי תנחום נקט לשון אנט שלמה לקיים מה שאמרו חז"ל בתלמוד הירושלמי במסכת שבת, כל האומר שמועה מפי אומרה יראה כאילו בעל השמועה עומד כנגדו, ודבר זה יביא לכך שיזהר שלא לדבר קשות ולהחליט שנפלה טעות בדברי בעל השמוע, מסביר הבן יהוידע. אם כן, אומר רבי תנחום, את שלמה, אתה שלמה המלך, אנ חוכמתך, אנ סוכלה תנותך, לאיכן הלכה חוכמתך, לאיכן הלכה תבונתך. לא דייך שדבריך סותרין דברי דוד אביך, אלא שדבריך סותרין זה את זה. דוד אביך אמר בתהילים קופתת וב, לא המיתים יעלויה, הרי שאין המיתים חשובים. ואתה, שלמה המלך, סותר את דבריו, שאמרת בקהלת פרק ד' פסוק ב', ושבח אני את המיתים שכבר מתו מן החיים אשר הם מחיים עדנה. הרי שלדבריך, המיתים חשובים מן החיים. ועוד חזרת ואמרת, מגילת קהלת פרק ט' פסוק ד', כי לכלב חי הוא טוב מן האריה המת, ומשל הוא על בני אדם, שאדם חי פחות שנמשל לכלב, טוב הוא מאדם מת חשוב שנמשל לאריה. ונמצאת סותר גם את דברי עצמך ששיבחת את המיתים. רבי תנחום עצמו מיישב את דברי שלמה המלך, לא קשה, אין סתירה בין הדברים. הדקה אמר דוד, מה שאמר דוד, לא המיתים יעללו יא, אחי כאמר, כך כוונתו. לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות. קודם שימות, שכיוון שמת בטל מן התורה ומן המצוות, ואין לקדוש ברוך הוא, שבח בו. מוסיף רבי תנחום, והיינו דאמר רבי יוחנן, מה ידכתיב בתהילים פייחת, במיתים חופשי. פסוק זה נאמר על ידי בני קורח שאמרו לה, מנצח על מחלת לענות, והיינו שמזמור זה נאמר על מחלת, כלומר על כנסת ישראל שחולת אהבה לקדוש ברוך הוא לענות שהיא מעונה בייסורי הגלות, ואמרו תבוא לפניך תפילתי את אוזנך לרינתי, כי סבה ברעות נפשי וחיי לשאול הגיעו. במיתים חופשי, היינו שאינו נחשב בין המיתים חופשי מן העולם כמותם, והם מידיך נגזרו, היינו שהמיתים נגזרו מן העולם ובטלו מקיום מצוות השם. כך מסביר שם רש"י את הפסוקים. כוונת הכתוב היא שכיוון שמת אדם נעשה חופשי מן התורה ומן המצוות. גם כוונת דוד המלך היא שלעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות בחייו קודם שימות, ויעשה חופשי מן התורה ומן המצוות. אומר המהרש"ל, לכאורה הדבר הזה פשוט, שהרי אי אפשר לעשות מצוות בקבר, ומדוע הגמרא צריכה להביא ראיה מדברי רבי יוחנן שכיוון שמת אדם בטל מן התורה ומן המצוות, אלא שאפילו מצוות ששייכות בקבר כגון שלא לקבור את המת בכליים, אין האדם מצווה בהם לאחר מותו. וגם הסובר במסכת נידת אף סמך אלף שאין לקבור את המת בכליים, אינו משום שהמת מצווה על כליים, אלא משום שעתיד לעמוד בתחיית המתים בבגדים הללו. אומר המעריץ חיות שהפתיחה הזו בשבח החיים שיכולים לקיים מצוות, היא מעין התשובה לשאלה שנשאל רבי תנחום, שהרי טעם היתר לחלל שבת על החולה מפני פיקוח נפש, ומשום שאם ימות, לא יוכל לקיים מצוות, כמו שנאמר לכמן בדף קנ"א, שמותר לחלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. ממשיך רבי תנחום ומיישב את דברי שלמה המלך, ודכאמר מה שאמר שלמה המלך, ושבח אני את המתים שכבר מתו, כוונתו שראוי לשבח את הצדיקים, שעסקו בחייהם בתורה ובמצוות ומתו יותר מהצדיקים החיים, לפי שגדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם, כנאמר במסכת חולין דף זין עמוד ב', כמו שמצינו שכשחטו ישראל במדבר בחטא העגל, עמד משה לפני הקדוש ברוך הוא ואמר כמה תפילות ותחנונים לפניו כדי שימחל לישראל על חטא העגל, ולא נענה בזכותו, אף על פי שלא היה צדיק יותר ממנו. וכשאמר משה לקדוש ברוך הוא לאחר שחטו ישראל בחטא העגל וביקש, זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך אשר נשבעת עליהם בך, ותדבר עליהם הרבה את זרעכם ככוכבי השמיים, ועל הארץ הזאת אשר אמרתי אתן לזרעכם ונחלו לעולם, מיד נענה בזכות האבות. בספר דברים אמר משה רבינו לעם ישראל שלאחר שנגזרה להם כליה בחטא העגל התפלל עליהם, ואמר והתנפל לפני השם את ה-40 יום ואת ה-40 הלילה אשר התנפלתי, כי אמר השם להשמיד אתכם. וזהו שאמרו כאן שהתפלל כמה תפילות ותחנוני ולא נענת, שאמר זכור לעבדיך לאברהם, ליצחק וליעקב, אל תיפן לקשי העם הזה ואל רישו ואל חטאתו. ולאחר מכן נאמר, בעת ההיא אמר השם אליי, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים ועלה אליי ההרה ועשית לך ארון עץ. היינו שהקדוש ברוך הוא נתרצה להם לאחר שמשה רבינו התפלל עליהם 40 יום. מסיים רבי תנחום, וכילו יפה אמר שלמה ושבח אני את המיתים שכבר מתו. דבר אחר מוסיף רבי תנחום פירוש אחר בכוונת שלמה בשבחו את המיתים. מנהגו של עולם מלך בשר ודם שגוזר גזירה, ספק מקיימים אותה בני מדינתו, ספק אין מקיימים אותה. ואם תמצא לומר, אם תרצה לומר שמקיימים אותה, רק בחייו מקיימים אותה. אבל במותו אין מקיימים אותה, ואילו משה רבינו גזר בחייו כמה גזירות ותיקן כמה תקנות, כגון מה שנאמר במסכת מגילה בדף ד' שמשה תיקן להם לישראל שיהיו שואלים ודורשים בעניינו של יום, הלכות פסח בפסח, הלכות עצרת בעצרת והלכות חג בחג, וקיימות הם לעולם ולעולמי עולמים. מסיים רבי תנחום, ולא יפה אמר שלמה ושבח אני את המיתים, והיינו ששלמה משבח את המיתים הראשונים יותר מהחיים עכשיו, שהראשונים טובים מהם, שהרי גזרותיו של משה רבינו מתקיימות לעולם, וגזרות מלאכים שחיים עכשיו אינה מתקיימות. מוסיף רבי תנחום, דבר אחר פירוש אחר מה שאמר שלמה ושבח אני את המיתים, כוונתו כדי רב יהודה אמר רב. משה רב יהודה בשמו של רב בייר את תפילתו של דוד, אמר רב יהודה אמר רב, מה ידכתיב בתפילתו של דוד בתהילים פיוו? עשה עמי אות לטובה ויראו שונאי ויבושו. דוד המלך מבקש מהקדוש ברוך הוא שיעשה לו סימן שיהיה ניכר בו לאחרים שמחל לו על אבון בת שבע, ויראו שונאיו של דוד את הסימן ויבושו. כוונת הכתוב היא, אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מחול לי על אותו אבון של בת שבע. דוד המלך בא על בת שבע בעודה אשת אוריה החיתי, ועבר על אבון אשת איש, כמבואר בספר שמואל ב' פרק י"א. ובגמרא לקמן בדף נ"ו נאמר שכל האומר דוד חטא אינו אלא טועה, משום שכל היוצא למלחמת בית דוד היה כותב גט לאשתו על תנאי, שאם ימות במלחמה תהיה מגורשת מעכשיו, כדי שאם ימות לא תזדקק לאיבום, או שמה לא יהיה מי שיעיד על מיטתו ותהיה אשתו עגונה, או שמה יהיה שבוי. גם אוריה בעלה של בת שבע שלח לגט מן המלחמה, וכיוון שמת במלחמה נמצא שבשעה שדוד בא עליה כבר הייתה מגורשת ולא הייתה אשת איש. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מחול לך האבון הזה. דוד נצטרע 6 חודשים ונסתלקה ממנו שכינה, ופרשו ממנו סנהדרין כאמור במסכת סנהדרין דף קוף זין, ועל ידי איסורים אילו מחל לו הקדוש ברוך הוא על אותו אבון. כך מסביר המערשה שם במסכת סנהדרין. אמר לו דוד, עשה עמי אות, עשה עמי סימן בחיי, שיראו הכל שמחלת לי, ויראו שונאי את האות ויבושו. מי יראה את זה? כגון משפחות שאול המלך ושימי בן גירה, וכן שאר שונאיו. שונאי דוד היו מביישים אותו ברבים על מעשה בת שבע, כאמור במסכת בבא מציע דף נ"ט, ולכן ביקש דוד שיעשה הקדוש ברוך הוא עמו אות לטובה, ויראו שונאיו את האות ויבושו, ויחדלו מי לביישו ומלהלבין את פניו, אומר המערשה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, בחייך איני מודיע לכולם שמחלתי לך, אבל בחיי שלמה בנך אני מודיע שמחלתי לך. והטעם שהקדוש ברוך הוא לא הודיע בחייו שמחל לו, כי אם היה מודיע זאת בחייו, עדיין היו שונאיו מלעיזים עליו, שאף שלאחר החטא התקבלה תשובתו, מכל מקום לא היה ראוי לו לחטוא כלל. אמנם כשהודיע זאת הקדוש ברוך הוא לאחר מיטתו, ראו כולם שלא היה ראוי דוד לאותו החטא, אלא חטא כדי להורות דרך תשובה ליחידים החוטאים, כמבואר במסכת עבודה זרה בדף ד' עמוד ב'. והראיה לכך, כי אחר מותו הוברר שחטא לאחר שעברו מחצית שנותיו, שהרי חי 70 שנה, וחטא בת שבע היה כשהיה בירושלים, ובאותו זמן דוד היה כבר בן 37 שנים. ומבואר במסכת יומא בדף ל"ח עמוד ב', שכיוון שעברו רוב שנותיו של האדם ולא חטא, שוב אינו חוטא. וזו ראיה שחטאו היה רק כדי להורות דרך תשובה. כך מסביר הבן יהוידע. מספרת הגמרא, כשבנה שלמה את בית המקדש, ביקש להכניס את הארון לבית קודשי הקודשים, ודבקו השערים של קודש הקודשים זה בזה, ולא יכול היה לפותחם. והאגרות משה מוכיח מכאן שהיו שערים לקודש הקודשים. אומרת הגמרא, אמר שלמה 24 רננות, כמפורש בתפילת שלמה בספר מלכים א' פרק ח', שאמר 24 פעמים לשון רינה ותפילה ותחינה, ולא נענה. פתח שלמה ואמר, שאו שערים ראשיכם וינשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד. היינו פתחי קודש הקודשים שקדושתם עולמית. ראתו ברד טרי למבלי. רצו השערים אחרי שלמה כדי לבולעו מחמת שחשבו שעל עצמו אמר מלך הכבוד. ואילו בביורי הגרא פירש באופן אחר, שבאמת השערים הבינו שלא על עצמו אמר כן, אלא שאנשים אחרים ששמעו את דבריו יכולים לטעות ולסבור שעל עצמו אמר כן. ולכן השערים רצו אחריו כדי שיפרש בפיו שכוונתו לקדוש ברוך הוא, ולא יבואו לטעות בכוונתו. ואף על פי ששלמה זר היה ולא יכול היה להיכנס לקודש הקודשים, כיוון שטעו השערים וסברו שעל עצמו אמר מלך הכבוד, כך טעו וסברו שרוצה להיכנס באיסור. אומרת הגמרא, אמרו לו השערים, ואומר חידושי הגרא, שמדברי הגמרא מבואר שהייתה בשערים חיות, לפי שבשעה שהיה רוח הקודש שורה בבית המקדש, הייתה חיות גם בדומם שבו. אמרו לו השערים, מי הוא זה מלך הכבוד? למי הייתה כוונתך כשאמרת ויבוא מלך הכבוד? אמר לו, ישיב להם שלמה, השם עזוז וגיבור, מלשון עוז וחוזק. ועדיין לא נפתחו השערים. חזר שלמה ואמר, שאו שערים ראשיכם ושאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד. מי הוא זה מלך הכבוד? השם צבקות ומלך הכבוד צלע ולא נענה. כיוון שאמר שלמה, השם אלוקים, אל תשב פני משיחיך, זוכרה לחסדי דוד עבדיך, פסוק בספר דברי הימים ב' פרק ו' פסוק מ' ב'. ושלמה המלך מבקש מהקדוש ברוך הוא במילים הללו שלא ישיב את פניו ריקם, וקרא עצמו משיח השם כי השם בחר בו, ועוד שכבר נמשך בשמן המשחה, וביקש שיקבל את תפילתו ויזכור את מעשה החסד שעשה דוד המלך, ובעבור זה לא ישיב את פניו ריקם. מיד נענה ונפתחו השערים. באותה שעה שראו כולם ששלמה המלך נענה רק בזכות דוד המלך, נהפכו פני כל שונאי דוד, ונעשו שחורים כשולי כדירה, כתחתית כדירה שמשחירה מהאש, וידעו כל העם וכל ישראל, כל העם היינו המון העם וכל ישראל היינו שרי ישראל, מסביר היעבץ, שמחל לו הקדוש ברוך הוא לדוד על אותו אבון. ושוב מסביר הבן יהוידע שאין כוונת הגמרא שחטאו של דוד היה שעבר על איסור אשת איש חלילה, שהרי בת שבע הייתה גרושה בשעה שבאה עליה. אלא שכיוון שדוד לקח את בת שבע בסתר, חשבו המון העם שהייתה אשת איש והיה בזה חילול השם. ולא יפה אמר שלמה ושבח אני את המתים שכבר מתו, שהרי השערים לא נפתחו בזכותו של שלמה החי, אלא נפתחו רק בזכותו של דוד שכבר מת. מוסיפה הגמרא, והיינו דכתיב, זה מה שנאמר בספר מלכים א' פרק ח' פסוק סמך וב, לאחר חנוכת בית המקדש ביום השמיני, שילח את העם ויברכו את המלך, וילכו לאוהליהם שמחים וטובי לב על כל הטובה אשר עשה השם לדוד עבדו ולישראל עמו. מסופר שם בספר מלכים ששלמה המלך והעם חנכו את בית המקדש ועשו חג במשך 14 יום, 7 ימים קודם חג הסוכות ו7 ימים של חג הסוכות, והיום השמיני שלאחר חג הסוכות שלח שלמה את העם. ואין כוונת הפסוק שהלכו בשמיני עצרת, שהרי לא הלכו ביום טוב, אלא בשמיני עצרת נטלו רשות ללכת, ולמחרת חזרו ונטלו רשות והלכו. מבארת הגמרא, וילכו לאוהליהם, אוהליהם היינו נשותיהם. כמו שנאמר במסכת מועד קטן דף זין עמוד ב' על הפסוק, וישב מחוץ לאוהלו, שהמצורה אסור בתשמיש המיטה שאין אוהלו אלא אשתו. שנאמר בספר דברים פרק ה' פסוק חבב, לכמור להם שובו לכם לאוהליכם. שמצאו נשותיהם בטהרה, שמחים הכוונה שנהנו מזיו השכינה. כשירדה אש על גבי המזבח, נהנו מזיו השכינה. פירוש נוסף שהנהנה מסעודת מצווה כאילו נהנה מזיו השכינה. כמו שאמרו במסכת ברכות, בדף החותם את המסכת, שכל הנהנה מסעודה שתלמיד חכם שרוי בתוכה כאילו נהנה מזיו השכינה. והנאה מזיו השכינה, שמחה יש בה, כמו שנאמר בתהילים ט"ז, סובה שמחות את פניך, מסביר המהרש"א. ומה שנאמר בפסוק, וטובי לב שנתעברו נשותיהן של כל אחד ואחד וילדה זכר. מסביר עיון יעקב, למדנו במסכת נידה דף למד א', הכל שמחים בלידת זכר, ומכאן שטובי לב היינו שילדו זכרים. מה שנאמר בפסוק על כל הטובה אשר עשה השם לדוד עבדו, שמחל לו הקדוש ברוך הוא לדוד על אותו אבון של בת שבע, ולישראל עמו דאכילהו אבון דאכילה ושתייה ביום הכיפורים, בעת חנוכת בית המקדש. וזה שמחל לו הקדוש ברוך הוא, הדבר הזה התפרסם בשעה שנפתחו השערים בזכות דוד המלך. ולגבי אותו יום הכיפורים שאכלו, במסכת מועד קטן בדף ט' עמוד א' מובא שבאותה שנה לא עשו ישראל את יום הכיפורים, כי יום הכיפורים נפל בתוך 14 יום שעשו בהם חג לחנוכת בית המקדש. והיו ישראל דואגים ואומרים שמה נתחייבו שונאיהם של ישראל כליה, יצתה בת קול ואמרה להם, כולכם מוזמנים לחיי העולם הבא. ונשאלת השאלה, מה שייך בזה עניין מחילה? הרי שלמה ובית דינו והסנדרים פסקו שהם צריכים להתענות באותו יום כיפור. מחמת חיוב השמחה על חנוכת בית המקדש, ובני ישראל אכלו על פי פסק דין זה, ובת קול הודיע להם, יש להם שכר על האכילה הזו, וכולם מזומנים לחיי העולם הבא, כמבואר במסכת מועד קטן. וכיוון שהאכילה זו הייתה מצווה, ודאי שלא היה בזה חטא, מה שייך פה עניין של מחילה? אלא יש לומר על פי מה שכותב המהרש"א במסכת מועד קטן, שאלו שאכלו לשם מצווה, אכן עשו כהוגן, אבל אלו שאכלו שלא לשם שמיים, אלא לשם אכילה גסה, עשו שלא כהוגן. לכך אמרה בת קול, כולכם מזומנים, גם אותם שאכלו שלא לשם מצווה. המוסיף הדיברות משה, שמטעם זה גם הוצריכו למחילה, שגם אלו שאכלו שלא לשם מצווה, נחשב להם למצווה. רבי תנחום ממשיך לתרץ את הסתירה בדברי שלמה, ודכאמר שלמה, כי לחלב חי הוא טוב מן האריה המת, אין כוונתו לשבח את החיים יותר מהמתים, שבוודאי הצדיקים המתים חשובים יותר, אלא כוונתו לעניין הלכה מהלכות שבת ויום טוב, כדי רב יהודה אמר רב, דאמר רב יהודה אמר רב, אמר רב יהודה בשמו של רב, מהי דכתיב בתהילים למתת? דוד המלך מבקש מהקדוש ברוך הוא, הודיעני השם קיצי, ומידת ימי, מהי אדעה מחדל אני. אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הודיעני השם קיצי, הודיעני כל העתידות לבוא עליי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, גזירה היא מלפני שאין מודיעין קיצו של בשר ודם. המשיך דוד וביקש מהקדוש ברוך הוא, מידת ימי מהי, כלומר הודיעני כמה יהיו ימי חיי. וגיליון השס מביא פירוש נוסף בשם רעשי, שקיצי היינו מניין שנותיי, ומידת ימי היינו מידת ימי, כלומר, באיזה יום בשנה אמות, ובזה ידע את מניין הימים שיחיה בשנה האחרונה לחיי. השיב לו הקדוש ברוך הוא, גזירה היא מלפני שאין מודיעין מידת ימיו של אדם. המשיך דוד וביקש, וידעה, מחדל אני, הודיעני באיזה יום בשבוע אני חדל ובטל מן העולם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, בשבת תמות. והמהרש"א בייר את הדברים באופן אחר וכתב, שעל כל אדם נגזר מיום יוולדו כמה שנים יחיה ובאיזה חודש ויום ימות, ואמר הקדוש ברוך הוא לדוד, שגזירה היא מלפניו שאין מודיעים לאדם מתי ימות, כדי שיהיה כל ימיו בתשובה ובכל שעה ובכל יום ובכל שנה יסבור שמה כעת וזמן מיתתו. ולא היה האדם יודע מתי ימות, לא ישב בתשובה אלא רק סמוך לאותו זמן. חזר דוד המלך וביקש שיודיעו הקדוש ברוך הוא מידת ימיו, והיינו שיודיעו באיזה זמן מהשנה ימות, שיש זמן בשנה שהימים ארוכים ויש זמן בשנה שהימים קצרים, וביקש שיודיעו מתי תהיה מידת הימים בזמן שימות, כדי שידע לכל הפחות להיות בתשובה באותו זמן שיודיעו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, שגם זה גזירה מלפניו, שלא לגלות מהטעם האמור, כדי שיהיה אדם בתשובה כל ימיו. וחזר דוד וביקש שלכל הפחות יודיעו באיזה יום בשבוע ימות, כדי שיהיה באותו יום בסמוך לו בתשובה. והשיב לו הקדוש ברוך הוא, שימות בשבת. ממשיכה הגמרא ואומרת, שביקש דוד אמות באחד בשבת ביום ראשון, כדי שיוכלו להתעסק בי ובהספדי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כבר הגיע הזמן מלכות שלמה בנך, שעתיד לירש את מלכותך לאחר מותך, ואין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלוא נימה. ביקש דוד אמות בערב שבת קודם זמני. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אלא כבר אמרת בעצמך, כי טוב יום בחצריך מאלף בחרתי. ראינו שטוב לי לחיות בחצרות הקדוש ברוך הוא יום אחד ולמות אחריו, מאשר לחיות אלף שנים במקום אחר. והפסוק הזה הוא מדברי דוד, אלא שהקדוש ברוך הוא אמר לו, ולא כבר אמרת בעצמך, כי טוב יום בחצריך מאלף. ואמר לו הקדוש ברוך הוא, אף אני אומר שטוב לי יום אחד שאתה יושב בחצירי ועוסק בתורה, יותר מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להקריב לפניי על גבי המזבח ביום אחד. כנאמר בספר מלכים א' פרק ג' פסוק ד', אלף עולות יעלה שלמה על המזבח ההוא. דוד הקריב יותר עולות, כמבואר בספר דברי הימים א' פרק חפתת, שהקריב 3,000 עולות, אלא שעולות אלו היו מכל ישראל, ושלמה הקריב אלף עולות עבור עצמו בלבד, מסביר היעבץ. במקום בית המקדש כבר היה שייך לדוד באותה שעה, וזהו שאמר לו הקדוש ברוך הוא, טוב לי יום בחצריך. והיינו שמקום המקדש עדיין פנוי ועומד כמו חצר ללא בניין, ואתה עוסק בתורה, מסביר המהרש"א. ולכן אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה להמית בערב שבת קודם הזמן של דוד המלך, כדי שלא תתבטל מן התורה אפילו יום אחד. מספרת הגמרא בדף למד עמוד ב', מה עשה דוד המלך כששמע שעתיד למות בשבת. מאותה שעה כל היום עד השבתא, בכל ימי השבת של כל השנים שעברו מאז ששמע שעתיד למות בשבת, אבי יתי וגריס כולי יום היה יושב ולומד כל היום, כדי שמלאך המוות לא יוכל להתקרב אליו, שהתורה מגינה ממלאך המוות. במסכת סוטה בדף חפה א' למדנו, בשעה שהאדם עוסק בתורה, התורה מצילה אותו מיצר הרע, ויש ללמוד מכך שמצילה אותו גם ממלאך המוות, שהיצר הרע הוא עצמו מלאך המוות, ואם כן התורה מצילה את האדם מיצר הרע שהוא מלאך המוות, שלא יוכל לשלוט בו. מספרת הגמרא, הוא יום הדבאי למנח נפשי, באותו יום, באותה שבת שהגיע זמנו של דוד למות בו, קם מלאך המוות קמי ולא יחילי, עמד מלאך המוות לפניו, ולא יכול היה ליטול את לשמתו, מדוע דלואה ופסק פומי מגירסה, לא פסק פיו מללמוד. ומצינו בכמה מקומות בשס שאין מלאך המוות יכול להמית את האדם בשעה שעוסק בתורה, כאמור במסכת מכות דף י עמוד א', שהיה רב חיסדא יושב ולומד בבית המדרש ושליחו של מלאך המוות לא יכול היה להתקרב אליו וליטול את נשמתו, הועיל ופיו לא פסק מלגרוס בדברי תורה, מה עשה שליחו של מלאך המוות? עליו ישב על העמוד שבית המדרש נשען עליו, על ידי כך נשבר העמוד, ופסק רב חיסדא מתלמודו, ורק אז יכול היה ליטול את נשמתו. מעשה דומה יש במסכת בבא מציע בדף פי וב, כך מסביר המעריץ חיות. מכאן ראיה לדברי הרמב״ם במורה נבוכים, חלק ג' פרק נ"א, שכתב שלעולם לא יערה לצדיקים עניין רע בשעה שדבוקים ומתעסקים בעבודתו יתברך. מספרת הגמרא, אמר מלאך המוות, מה יעבד לי, מה אעשה לו לדוד כדי שאוכל להמיתו? אב אלי בוסטנה אחורי בית היה לו לדוד פרדס מאחורי ביתו. אתה מלאך המוות, בא מלאך המוות לפרדס, סליק ובחיש באילני עלה לאילנות ונענע אותם, כדי שישמיעו קול משונה. כששמע דוד את כל האילנות נפק למחזה, יצא לפרדס לראות מהו הקול המשונה ששמע, והמשיך ללמוד ביציאתו. אבי סליק בדרגה היה עולה בסולם לפרדס, איפכי דרגה מטוטי נשבר הסולם כשעלה עליו, ומחמת הבעלה אישתיק השתתק מלימודו, מיד שלט עליו מלאך המוות, ונח נפשי ונחה נפשו. לאחר שמת דוד התעוררו לשלמה שתי שאלות ושלח אותן שלמה לבית מדרשה, שלח אותם את השאלות לבית המדרש. ואילו הם, השאלה הראשונה ששאל היא, אבא מת לאחר שיצא מביתו לפרדס ומוטל בחמה, ואיני יכול לטלטלו שהרי מת ומוקצה, ואסור בטלטול. יש לחשוש שמא מחמת החום ימהר להסריח. והשאלה השנייה ששאל היא, וכלבים של ביתה ברעבים וצריך אני להאכילם. ספקו של שלמה המלך היה אם מותר לתרוח בחיתוך הנבלה עבור הכלבים. ובהגאות רבי אלעזר מוישה אורוויץ בייר ששלמה המלך הסתפק שמה כיוון שהוא עונן ופטור מכל המצוות, שוב אין מזונות הכלבים מוטלים עליו, ודין הכלבים ככלבים של הפקר שאסור להכילם בשבת. אם כן, מה העשה כדי שלא יהיה בו מוטל בחמה וכדי להאכיל את הכלבים? שלחו להשיבו לו החכמים חתוך נבלה ואנח אותה לפני הכלבים שיוכלוה, ואביך הנח עליו כיכר או תינוק וטלטלו על ידם לתוך הבית. המבואר לכמן בדף מ"ג עמוד ב' שבדרך זו התירו לטלטל את המת בשבת, וטעמה יתר בזה הוא, משום שהמת נעשה תפל לכיכר או לתינוק שמותרים בטלטול, ולכן מותר לטלטלו, מסביר הריטב"א. מסיים רבי תנחום, לכי לא יפה אמר שלמה במגילת קהלת פרק ט' פסוק ד', כי לכלב חי הוא טוב מן האריה המת, שהרי לצורך הכלבים התירו לו לטלטל נבלה כמות שהיא בלי שינוי. ואילו את האריה המת הוא דוד המלך, שנקרא אריה על שם מלכותו, כמו שמצינו ששבט יהודה שזכה למלכות נמשל לאריה, גור אריה יהודה. ואילו את האריה המת התירו לו לטלטל רק על ידי שיניח עליו כיכר או תינוק. ובשם רבותיו מפרש רש"י שכוונת רבי תנחום היא, שמכך שהחכמים הקדימו את תשובתם בעניין הכלב לתשובתם בעניין האריה המת שהוא דוד המלך, מוכח שהכלב החי טוב מן האריה המת. ואילו בהגאות רבי אלעזר מוישה אורוויץ פירש שהטעם שעשו כן היה כדי להורות לשלמה שיקדים להכיל את הכלבים קודם שיטלטל את אביו, לפי שגדול צער בעלי חיים יותר מכבוד הבריות. ורבי תנחום סיים את הקדמתו בענייני אגדה והשיב לשאלה ששאלו לאל בדף למד עמוד א' בעניין כיבוי נר הדולק לפני החולה. ולעניין שאלה דשאילנה קדמה יכון, עניין השאלה ששאלתי לפניכם, הוא אמר את זה בדרך ענווה, כי הוא היה צריך לו עצם לומר ששאלתם לפניי. אז אם כן, לעניין השאלה ששאלתי לפניכם בעניין כיבוי הנר בשבת לצורך חולה, הרי נר קרויה נר, ונשמתו של אדם גם היא קרויה נר, שנאמר בספר משלי פרק ח' פסוק זך, נר השם נשמת אדם. בפסוק נאמר נר השם נשמת אדם חופש כל חדרי ואתן, וכוונת הפסוק היא שכמו שדרך האדם לחפש בחושך על ידי נר, כך הקדוש ברוך הוא מחפש כל מחשבות האדם, שבחדרי ביתנו על ידי נשמתו, כי הנשמה יודעת הכל, ומעידה על האדם בדין. מוטב תיחבא בשבת נר של בשר ודם, מפני הנשמה שהיא נרו של הקדוש ברוך הוא, כלומר, מותר לחבות את הנר כדי להציל את נשמתו של החולה. ואין כוונת רבי תנחום שמכאן יש ללמוד שמותר לחלל שבת משום פיקוח נפש, הרי המקור שמותר לחלל שבת מפני פיקוח נפש, הוא כמו שדרשו במסכת יומא בדף פ"ה עמוד ב' מהפסוק, וחי בהם, שהמצוות ניתנו כדי שיחיה בהם האדם ולא כדי שימות בהם. אלא שכיוון שהיו באים לשמוע את הדרשה גם נשים ועמי הארץ, רצה רבי תנחום להטעים דין זה לפניהם על ידי דברי הגדה המושכים את הלב. אגב, הדרשה של רבי תנחום לאל בדף למד עמוד א' שדברי שלמה בקהלת נראים לכאורה סותרים לדברי דוד ולדברי עצמו, דנה הגמרא בפסוקים נוספים במגילת קהלת הנראים כסותרים. אמר רב יהודה ברי דרב שמואל בר שילת משמי דרב, אמר רב יהודה בנו של רב שמואל בר שילת משמו של רב, ביקשו חכמים לגנוז ספר קהלת מפני שדבריו סותרים זה את זה, כפי שיובא להלן, ומפני מה לא גנזהו? מפני שתחילתו דברי תורה, שבח וחשיבות לתורה, וסופו דברי תורה, וכל שכן שגם בהמצאו יש דברי תורה. המהרש"א מבאר שכוונת הגמרא לומר שמכך שתחילתו וסופו דברי תורה מוכח, שכל דברי הספר מוסבים על עניין התורה ואינם סתם דברי חוכמה, ולפיכך מן הראוי לעיין וליישב את הסתירות שבו, ולא לגונזו מחמתן. וכאין זה כתב באיי הים, שוודאי הדברים שנכתבו בתוכו נראים כסותרים זה את זה, ולא נכתבו אלא בדרך חקירה ודרישה של ידי כך, שמעלה דעות הנוגדות את דעתו ופורך אותם, מתבררים הדברים יותר, אבל חכמים חששו, שמה כשיקרא האדם את אותם הדעות, יטעה בהם ויחשבם לדעות אמת, ולא יבין שהובאו רק לצורך בירור הדברים ולהוכחת טעותם. ולכן מתחילה סברו שראוי לגונזו, מה שלא גנזו הוא, לפי שפתיחת הספר וגם חתימתו עוסקים בדברי תורה וחשיבותם, ובאים ללמד שכל ביאתו של אדם לעולם הוא רק כדי לעסוק בתורה ומצוות. הרי יש בכך משום מסירת מודעה שזוהי הדעה האמיתית, ושאר הדעות שהן כנגד דעה זו אינם דעות כוזבות, ומעתה אין עוד לחשו שיתעו בהם. וערת הגמרא תחילתו דברי תורה דכתיב, במגילת קהלת פרק א' פסוק ג' מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש, ופשט הפסוק הוא מה יתרון ורווח יש לאדם בכל עמל שהוא עמל לאסוף קניינים בעולם הזה, שהוא מקום זריחת השמש, הרי למחר ימות ולא ייקח מהומה בידו. ואמרי דיבר רבי ינאי וביארו את הפסוק הזה בבית מדרשו של רבי ינאי, תחת השמש יממל בדברי העולם הזה שנבראו אחר השמש, הוא דהן לו יתרון ורווח. אבל בעמלו בתורה שנבראה קודם השמש, כמבואר במסכת פסחים בדף נ"ד עמוד א', יש לו יתרון. וסופו דברי תורה, גם סוף מגילת קהלת דברי תורה דכתיב, פרק י"ב פסוק י"ג, סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים יירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. ופשט הפסוק הוא, סוף הדברים העשויים בעולם אפילו אלו שבצינה כולם נשמעים לפני הקדוש ברוך הוא, ולכן יש לו לאדם לירא ממנו ולכוון לבו לשמיים ולקיים את אשר ציווה, כי זאת תכלית כל האדם ולצורך זה נברא. וערת הגמרא, מהי פירוש הפסוק כי זה כל האדם? והממרה זו נכפלה כאן ובמסכת ברכות, בדף ו' עמוד ב', שם מקדימה הגמרא לשאלה הזו את דרשתו של רבונה במילים הכל נשמע, שמי שיש בו יראת שמיים דבריו נשמעים. כותב המהרש"א שדרשת הגמרא אצלנו, מהי כי זה כל האדם, נסמכת על דרשה זו, שכן, על פי פשוטו תיבות אילו מבוארות, שהוא המשך חזרת שלמה את האדם על יראת שמיים וקיום המצוות. אבל לפי דרשת רבונה, שהפסוק לא בא בדרך ציווי, אלא מדבר בשבח ומעלה, ירא את השם, מבארת הגמרא כיצד יש לדרוש גם את משמעות המילים, כי זה כל האדם, בחשיבותו של ירא השם. אם כן, מבארת הגמרא, מהי כי זה כל האדם, משיבה הגמרא, אמר רבי אלעזר, כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל שיברא זה הירא את השם ושומר מצוותיו. השיטה מקובצת במסכת ברכות בדף ו' מוסיף לבאר כי העולם נברא לצורך בני אדם, ובני אדם נבראו לשבח ולהודות לקדוש ברוך הוא ולעובדו ולהיראה אותו, ואלו שעושים כן מקיימים את העולם. שאר בני אדם, הרי הם כבהמה שאינם מקיימים את הדברים שלתכליתם נבראו. פירוש אחר, רבי אבא בר כהנא אמר, שקול אדם זה כנגד כל העולם כולו. פירוש נוסף, שמעון בן עזאי אומר, ואמרי לה, יש אומרים שאמר זאת שמעון בן זומא, ושני התנאים הללו לא נסמכו ולכן לא כונו בשם רבי, ומכל מקום לא היו בימיהם כמותם בתורה, כך רש"י במסכת קידושין בדף ממתת עמוד ב'. אם כן, שמעון בן עזאי אומר, ואמרי לה, שמעון בן זומא אומר, לא נברא כל העולם כולו, אלא לצוות לזה, להתחבר לזה הירי השם ולשמשו. כמובן במסכת ברכות בדף נ"ח עמוד א', שכאשר ראה בן זומא אנשים רבים בהר הבית, אמר, ברוך שברא את כל אלו לשמשני. והמהר"ל בחידושי אגדות מבאר את החילוק בין שלושת הדרשות, שרבי אלעזר אמר שכל העולם לא נברא, רק לצורך יראי השם שהוא חלק השם בעולם. כמו שנאמר לקמן בדף נ"א עמוד ב', אין לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא יראת שמיים בלבד, וכל הבירועים לא נבראו אלא לצורך יראי השם, כמו הבהמות, אשר נבראו לצורך האדם. אילו רבי אבא בר כהנא בייר שגם שאר הבירועים נבראו לצורך עצמם, אלא שירא השם נבדל מהם ואינו בתוך כלל העולם, כי הוא נבדל מהגשמיות, ומאחר שעומד בפני עצמו הרי הוא שקול כנגדם. ושמעון בן עזאי מבאר שהעולם כולו נברא לצוות לזה. דהיינו להתחבר לירא השם ולהיות נשלם על ידו, שעל ידי שהוא ירא השם וכולם מתחברים אליו, הרי זה כאילו יש לכל העולם מדרגה של יראת השם, ויחסו של יראי השם לשאר הבריות הוא כיחס הנשמה אל הגוף. כשם שהנשמה היא רוחנית ונבדלת מן הגוף הגשמי ולא נברא הגוף אלא כדי להתחבר אליה, כך יראי השם נבדל משאר העולם ולא נבראו כולם אלא להתחבר אליו. עכשיו מבררת הגמרא ומהי, מהו זה שאמרו שדבריו של קהלת סותרין זה את זה? מבררת הגמרא כתיב נאמר בקהלת פרק ז' פסוק ג' טוב כעס משחוק, משמע שהשחוק אינו דבר הגון. ופשט הפסוק הוא טוב שיראה אדם פנים כועסות כנגד חברו שחטא כנגדו, ולא יראה לו פנים שמחות, כי כשמראה לו כעסו, נחה החיימה, אבל כשמראה לו פנים שוחקות, שומר את השנאה בליבו. כותב המהרש"א שאין לפרש את הפסוק כפשוטו שכעס טוב משמחה, שהרי מידת הכעס היא מהמידות המגונות ביותר, כמו שאומרת הגמרא במסכת פסחים בדף ס"ו עמוד ב'. אז אם כן, בקהלת פרק ז' נאמר טוב כעס משחוק, וכתיב, מאידך כתיב, בפרק ב' פסוק ב', לשחוק אמרתי מהולל, מלשון הילול, משמע שהוא משובח. ולמרות שמהולל זה לשון הוללות וערבו ושטות, מסביר הבן יהוידע שהלשון אמרתי מהולל משמעו ששלמה המלך ישמיענו זאת, ועם כוונתו לגנאי, הרי הוא דבר ידוע ומוסכם ששחוק הוא מגונה, בהכרח ששלמה בא להודיענו שיש שחוק שהוא משובח. סתירה נוספת כתיב נאמר במגילת קהלת פרק ח' פסוק ט' ו', ושיבחתי אני את השמחה, וכתיב ונאמר בספר קהלת פרק ב' פסוק ב', ולשמחה מה זו עושה, מה טובה ותועלת היא עושה. מתרצת הגמרא את הסתירות ואומרת לא קשיא, זה שנאמר טוב כעס משחוק, הכוונה טוב כעס שכועס הקדוש ברוך הוא על הצדיקים בעולם הזה, שמביא עליהם איסורים וכדומה ובזה ממראה כוונותיהם כדי שיסקו לעולם הבא, משחוק שמשחק הקדוש ברוך הוא על הרשעים בעולם הזה, שמראה להם פנים שוחקות ומהנה אותם, בשכר מעט מצוות שעשו כדי שיובדו חלקם לעולם הבא. כמבואר במסכת קידושין בדף מ' עמוד ב', והנאמר, ולשחוק אמרתי מהולל, זה שחוק שמשחק הקדוש ברוך הוא עם הצדיקים בעולם הבא, שהוא משובח. תירוץ הסתירה השנייה, ושיבחתי אני את השמחה הזו, שמחה של מצווה, כגון שמחת הכנסת קלה. כלומר, שהשמחה היא עצמה המצווה, וכן שמחת יום טוב ושמחת בית השואבה. ולשמחה מה זו עושה? זו שמחה סתם שאינה של מצווה, שאין בה תועלת. וזה שהשמיענו את חשיבותה של שמחת מצווה, בא ללמדך שאין שכינה שורה לו מתוך עצבות, שהעיצבון מטמטם את הלב וסותם שבילי ההכנה, אומר המאירי. וכן בייר במסילת ישרים בפרק חפ"א על עניין עצבות, שכשהשכל טרוד בדאגותיו ובעסקיו, הרי זה מעכב בעדו, מהתבונן ביראת השם ובאהבתו. אין שכינה שורה לו מתוך עצבות ולא מתוך עצלות. העצלות היא ביטול גדול לעבודת השם, מסביר העץ יוסף, ולא מתוך שחוק, שחוק של ממש, ואף שאינו של ליצנות, לפי שאין דעת השוחק מיושבת, ולא מתוך קלות ראש, לא מתוך ליצנות, ולא מתוך שיחה של דברי חולין, ואפילו שיש בהם צורך, ולא מתוך דברים בתהילים, שאין בהם צורך, אלא מתוך דבר שמחה של מצווה. כמו שנאמר באלישע הנביא, כשבאו אליו יהורם מלך ישראל ויושפט מלך יהודה, כשיצאו להילחם עם מואב, והיה זה לאחר שיצאו למדבר למלחמה ולא היה להם מים לשתות וחששו שועות מהשמיים על נפילתם. כנאמר בספר מלכים ב' פרק ג' פסוק ט', והם הלכו אל אלישע מפני שחשבו שראוי הוא שעל ידו יעשה להם נס לתת להם מים. הרמב"ן מבאר שבעת צרת דורשים ושואלים את השם על ידי הנביא לבקש עצה ולדרוש כל נעלם ולשאול כל עתיד. כעס הנביא על יהורם על שעודו מחזיק בחטות יורבם, וכדי שתחול עליו שכינה לאחר שכעס, אמר, כאמור בפסוק בספר מלכים ב' פרק ג' פסוק ט"ו, ואתה כחולי מנגן, והיה כנגן המנגן ותאי עליו יד השם. שיקחו מנגן שינגן לפני כדי לשמחייני, וכשניגן לפניו שרתה עליו רוח הנבואה. ושמחה זו היא שמחה של מצווה אשר היא באה כדי להשרות עליו שכינה. אמר רב יהודה וכן לדבר הלכה, כשבא ללמוד דבר הלכה צריך לפתוח בדבר שמחה. וטעם הדבר, מסביר המהר"ל, לפי שהתורה היא אלוקית, אין לה חיבור אלא לשלם ולא אלא חסר. וללא השמחה, נפש האדם היא בחיסרון. אמר רבא וכן לחלום טוב, אם ילך לישון מתוך שמחה, יראו לו חלומות טובים. והטעם בזה, לפי שהחלום אחד מ-60 בנבואה, כפי שלמדנו במסכת ברכות דף נ"ז, וכשם שאין השכינה שורה אלא מתוך שמחה, כך חלום טוב אינו בא אלא מתוך שמחה, ודווקא חלום טוב שמדרייתו עליונה יותר מחלום רע. כך מסביר המהר"ל. ולא החתם סופר מסביר שחלום טוב היינו חלום אמת, שאפילו כשאינו טוב יש לו טובה מכך שעוד יהיו שיוכל לבטל הגזירה לידי תשובה ותפילה, אבל חלום רע היינו שאינו אמת ומבילים אותו בחינם ונחשב לו כעונש. בקשה הגמרא על רב יהודה, איני האם כך הוא שצריך להקדים דבר שמחה לדבר הלכה? ואמר רב גידל, אמר רב, כל תלמיד חכם שיושב לפני רבו ואין שפתותיו נוטפות מר, מרירות מרוב אימה, תיכווננה. מלשון קביעה, שנאמר בשיר השירים פרק ה' פסוק י"ג, שפתותיו שושנים, נוטפות מור עובר. ולפי פשוטו מדבר הפסוק בדרך משל כלפי הקדוש ברוך הוא ששולח לנו את דיבוריו, על ידי נביאיו שנמשלו לשושנים שריחם הטוב נודף למרחוק. כך גם הנביאים מודיעים לעם את העתיד להיות, ומביאים אותו על ידי כך לידי טובות מרובות והצלחות תמידיות, מסביר המצודות דוד. הגמרא דורשת, שפתותיו שושנים נוטפות מור עובר, אל תקרי מור עובר, אלא מר עובר, וכן אל תקרי שושנים, אלא ששונים מלשון שינון. הרי שהלימוד צריך להיות מתוך אימה, ואינו יכול להיות ביחד עם שמחה כאחת. תרץ את הגמרא לא קשיא, אין סתירה בין הדברים. הדברי רב יהודה שאמר שצריך להקדים דבר שמחה ללימוד, הוא ברבא, ברב המלמד, והמה שאמר רב שצריך לשבת באימה, היינו בתלמיד היושב לפני רבו. ובטעם החילוק בין תלמיד לרב כותב המהר"ל, התלמיד שבא לקבל התורה צריך להירא ממנה כמפני אש. אולם הרב שיש בו כבר את התורה, ובא להשפיע וללמדה לאחרים, ראוי שתהיה בו השמחה שמביאה לשלימות. ובית אימה אם תרצה תוכל ליישב את הסתירה הזאת כך. הא והא ברבא, שתי השמועות אמורות לגבי הרב המלמד לאחרים, ולא קשיא, אין סתירה. הא זה ששנה שצריך לפתוח בדברי שמחה מדבר מכמי דה לפתח, קודם שיפתח בלימודו שעל ידי השמחה נפתח לב התלמידים. הא זה ששנה שצריך הלימוד להיות באימה מדבר לבטר דה פתח, לאחר שהתחיל לשנות לתלמידים שצריך שיהיה באימה. והמהר"ל מבאר שקודם הלימוד ראוי שתשרה עליו שמחה, מפני שעל ידה ליבו רחב ויכול לקבל התורה בשלימות, אבל כשעוסק בתורה עצמה שהיא אש, צריך שיהיה באימה ובהירה, משל למקבל פני מלך ששמח שמחה גדולה לקראת בואו, ומכין עצמו בהכנה הראויה. אבל בעת עומדו לפניו, שורה עליו אימת המלכות. אומרת הגמרא כי עד הרבה כמנהגו של רבה מקמדה פתח לו לרבנן, קודם שפתח והתחיל לשנות לחכמים, אמר מילתא דבדיחותא, אמר דבר המשמח, ובדחי רבנן ונפתח לב החכמים מחמת השמחה. לסוף לאחר מכן יתיב באימתה ופתח בשמעתה, ישב באימה ופתח בשמועתו. אומר הפני יהושע בפתיחה לחידושיו על מסכת כתובות, שמה שאמרו כאן שרבא פתח בדברי בדיחותה, אין לפרש הכוונה לסתם דברי חול המעוררים שמחה, שהרי דברי הגמרא מוסבים למה שאמר לאל, שאין שכינה שורה לא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש, לא מתוך שיחה ולא מתוך דברים בתהילים, אלא מתוך שמחה של מצווה. ואמרו על כך וכן לדבר הלכה, הרי שכל הדברים שנאמרו לעניין השראת השכינה אמורים גם לעניין דבר הלכה, והרי בדברי בדחנות במילה דאלמה לא מתקיים אחד מהתנאים האמורים, מלבד מה שהם מוקצה מעדת. ולכן מפרש הפני יהושע, או שהכוונה לדברי תורה בדרך חידוד המביאים שמחה, אף שאינם להלכה, או לדברי אגדה המסמכים ומושכים ליבו של האדם. ואילו הדיברות משה כותב, שהמילתא דבדיחותא היה בדברי חולין, אבל מכיוון שכוונתו לשם מצווה, שעל ידי כך ייפתח ליבם ויבינו ההלכה, הרי זה נחשב כשמחה של מצווה. ממשיכה הגמרא בעניין ספריו של שלמה המלך. ואף ספר משלי ביקשו חכמים לגנוז, מפני שהיו דבריו סותרין זה את זה. ומפני מה לא גנזו? אמרו החכמים, ספר קהלת. לאו עיינינן ואשכחינן טעמה? האם לא עיינו בדבריו ומצאנו טעמים ליישב את הסתירות? הכנה מלעיינן. גם בספר משלי נעיין וניישב את הסתירות שבו. בררת הגמרא, ומהי דבריו של ספר משלי סותרים זה את זה? במה היו דבריו של ספר משלי סותרים זה את זה? מבררת הגמרא, כתיב, נאמר בספר משלי פרק חבב פסוק ד', אל תען כסיל כי יבלתו. אל תשיב לכסיל על דברי שטותו, וכתיב בפסוק שלאחריו, ענה כסיל כי יבלתו. מיישבת הגמרא לא קשיא. המה שנאמר להשיבו זה בדברי תורה, שאם לא תשיב לו יראה הדבר כמו שאינך מסכים לדעתו הכוזבת. מה שנאמר שאין להשיבו הוא כשדברי שטותו הוא במילה דעלמה בדברי העולם, שבא עמך בדברי ריב, שאם תשיב לו על דברי ריבו, יאמרו שגם אתה כמותו, שהרי אין דרכם של חכמים להתקוטט ביניהם. ובפירוש איי הים וכן בביאור הגרא, הסבירו שיישוב הסתירה מבואר בפסוקים עצמם. כאן נאמר על תן כסיל כי יבלתו, פן תשווה לו. וכאן נאמר ענה כסיל כי יבלתו, פן יהיה חכם בעיניו. כלומר, במקום שיש חשש שתשובתך אליו תביא לכך שיאמרו שאתה שווה לו, אל תענהו. אבל במקום שיש לחשוש שאם לא תענה הוא יחזיק עצמו כחכם ויאמר שאינך משיבו כי אין לך מה להשיב, על זה נאמר ענה כסיל. אלא שמפני שקשה לאדם לדעת מתי יש לחשוש לכך ומתי לכך, קבעו חכמים שבענייני חולין שאינם חשובים לא יענהו, אבל בדברי תורה שיש חשש שחשבו שהוא מודה לדבריו, יענהו. ויהיה הגמרא דוגמה לכך שאין להשיב על דברי שטות במילה דאלמה, כי היה דעה הוא דעת הלקמי דרבי כאותו מעשה. אדם בא לפני רבי, אמר לו לרבי, אשתך אשתי שזינתה עימי ובניך בניי שנולדו מן המעשה הזה. אמר לה, ישיב לו רבי, שם הרצונך שתשתה כוס של יין, ונתן לו רבי כוס יין, שתה, הוא פקע, מת. הרי שלא ענה הוא רבי על דברי שטותו ורק גרם למיטתו. והיון יעקב כתב שהכוס שהשקע הוא היה ככוס שמשקים על בשורה, ועשה זאת כמחזיק לו טובל שמגלה לו דבר זה, ופקע ומת משום שהתברר שהוא עצמו היה ממזר, והרי ממזר אינו חי. כמה מבואר במסכת יבמות דף ע"ח עמוד ב', שממזר שאין ידוע ממזרותו אינו חי כדי שלא יתערבו בישראל. וזה לא הייתה ידועה ממזרותו ברבים. ולא המהרש"ל אבי, שיש מבארים שנתן לו כוס של יין לקיים את הפסוק במשלי פרק חפי, אם רעב שונחה אכילו ולחם, ואם צמא אשקהו מים כי גחלים אתה חוטא על ראשו. מביאה הגמרא מעשה דומה, הודעת לקמי דרבי חייא, אמר לי, אמך אשתי שזינתה עימי, ואתה בני, אמר לי רב חייא, רצונך שתשתה כוס של יין, ונתן לו כוס יין, שתה ופקע. אמר רבי חייא על אותו מעשה שהיה עם רבי, ההניה לי צלותי לרבי דלו לשוויה בני ממזרי, הועילה לו תפילתו של רבי, שלא נתקבל על אז של אותו אדם להעמיד את בניו בחזקת ממזרים. דרבי כיהו ומצלי אמר לך שהיה מסיים את תפילת הלחש, שהיה מוסיף את הבקשה הזו, גם מבואר במסכת ברכות בתפתת זין עמוד ב', יהי רצון לפניך השם אלוקינו שתצילני היום מעזי פנים שלא יזיקו אותי, ומעזות פנים שלא ייצא עליי שם ממזרות שהממזר עז פנים. עכשיו מבאר את הגמרא מה שאמרו לאל שבדברי תורה יש להשיב לכסיל כי יבלתו. בדברי תורה מהי? מה הדוגמה לכך שמדבר דברי טיפשות על דברי תורה יש להשיבו? מבאר את הגמרא כי עד יתיב כי המעשה שישב רבן גמליאל וקדרי שהיה דורש עתידה אישה לימות המשיח שתילד בכל יום, שנאמר בספר ירמיה פרק למד א' פסוק ז', הרב היא יולדת יחדיו. בלשון הפסוק כולו, הנני מביא אותה מארץ צפון לקיבצתי מירקתי הארץ, בא מעיוור ופיסח הרב יולדת יחדיו, קהל גדול ישובו הנה. על פי פשוטו כוונת הפסוק, לפרש את כל סוגי האנשים שיהיו בין הנקבצים, וביניהם יהיו נשים הרות ונשים יולדות. משמע שתהיה הרב יולדת באותו יום, והיינו שביום שתילד כבר מעוברת היא בבלד אחר, ויראה הדבר כמו שהרתה וילדה כאחת. לגלג עליו אותו תלמיד ואמר, הרי נאמר בקהלת פרק א' פסוק ת', אין כל חדש תחת השמש, ואין כיוצא בזה היום, ואיך אפשר שיהיה כך לעתיד לבוא? אמר לו רבן גמליאל לתלמיד, בוא והרה אחת דוגמתן בעולם הזה. נפק אח וליצא והרה לו תרנגולת שיולדת בכל יום ביצים, כך יהיה גם באישה. הרי שתרח רבן גמליאל לענותו כעיוולתו כדי להעמיד דברי תורה על מכונם. ויהיה הגמרא מעשה דומה ותו יתיב, ושוב ישב רבן גמליאל וקדרי שעתידים אילנות לימות המשיח שמוציאים פירות בכל יום, שנאמר בספר יחזקאל פרק י"ז פסוק כ"ג, ונשא ענף ועשה פרי. יש לדרוש מה ענף מצוי בכל יום על העץ, אף פרי יהיה מצוי בכל יום. מיד אחר לכיתת הפירות יצמחו פירות חדשים. לגלג עליו אותו תלמיד אמר, והכתיב אין כל חדש תחת השמש. אמר לו רבן גמליאל, בוא והרה אחת דוגמתם בעולם הזה, נפק אח ולהצלף. מין עץ המוציא שלושה מיני פירות תוך שלושה ימים, אביונות, כפריסין ולולבין, ואינם צומחים יחד, אלא כשלוקטים אחד מהם, מיד גדל לאחר. הרי שאין זה דבר חדש, שיהיה אילן מוציא פירות מיד אחר הלקיטה. מעשה נוסף, ותו יתיב רבן גמליאל וקדרי שתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות לחמים קטנים עגולים, וכלי מילת בגדים העשויים מצמר נקי, שנאמר במזמור שהתפלל דוד על שלמה בנו, ועל פי דרשת רבן גמליאל נדרש הפסוק דלהלן על ימות המשיח. תהילים עין ב', יהי פיסת בר בארץ, ודורשים פיסת מלשון פס יד שהיא כף היד, ובר היא תבואה, ראינו לחמים קטנים הרחבים ככף היד, ועוד דורשים פיסת מלשון קטונת פסים, ובר מלשון נקיות, כלומר בגדים מצמר נקי ושני דברים אלו, הלחם והבגד, יהיו גמורים ומוכנים בארץ. לגלג על אבותו תלמיד ואמר, ולא נאמר אין כל חדש תחת השמש ואין כיוצא בזה היום. אמר להשיב לו רבן גמליאל, בו והרחת דוגמתן בעולם הזה, נפק אך ולהקמאין ופטריות. הקמאים גדלים בתוך הארץ ומתגלים אחר חפירתה, והפטריות גדלים על הארץ. זה ההבדל ביניהם, שהם צומחים בין לילה ויוצאים כשהם גמורים והם רחבים ועגולים כגלוסקאות, והכלי מילת לדוגמת בגדי הצמר הראה לו, נברא בר קורה, סיב הגדל סביב ענף הדקל, כשהענף עדיין רך בתחילת גדילתו והסיב עוטפו כבגד, והרי זה דמיון לבגדי צמר שיצמחו לעתיד לבוא. ורשי מסביר שקורה היינו ענפי אילן הדקל הצומחים בכל שנה, וקודם התקשותם נקראים קור, וסביבם גדל נברא שהוא סיב מצויר ודומה לכלי מלט. ונאמר בפירוש הכותב על העין יעקב, שתשובת רבן גמליאל אותו מלגלג הייתה רק לפי עיוולתו, אבל באמת אין דרשות אילו כפשוטם ממש ושהשתנו סדרי בראשית, אלא תשרה ברכה והצלחה בריבוי ושפע גדול ויבוא הכל בקלות ללא תרחה, עד שידמה כמו שצומח מהארץ. ממשיכה הגמרא לעסוק בתשובות החכמים למלגלגים עליהם. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, לעולם יהיה אדם ענוותן, סבלן ונוח לבריות כהלל, ואל יהיה קפדן כשמאי. והקשר בין הדברים הללו למה ששנינו לעיל, על פי מה שמסביר המהרש"א, שבהמשכו מובא שהלל מתוך ענוותנותו ישיב על שאלות אלו, שהם דברי הוואי. ולעיל אמרו שבדברי הוואי אין להשיב כסיל כעיוולתו. והגמרא תבאר מדוע באמת השיב הלל על דברי הוואי. ואף שכבר אמר התנה שצריך אדם להיות ענוותן כאילל, הוא מוסיף גם שלא יהיה קפדן כשמאי, כדי להשמיענו, שאף זה שאין בכוחו להיות ענוותן בדרגתו של הלל, לכל הפחות ייזהר שלא תהיה לו מידת הקפדנות כשמאי. כך אגרה בחידושיו. הוא מוסיף שרק לשמאי היה מותר להתנהג בקפדנות, כיוון שהיה יודע איך להתנהג במידה זו, אבל אם אין יודעים איך להתנהג בה, אסור. מביאה הברייתא כמה מעשים כדוגמה לכך, מעשה בשני בני אדם, שהמרו זה את זה, נתערבו זה עם זה, ומלשון ערבון, כלומר שמניחים ביניהם כסף לערבון, ומי שזוכה נוטל. וכותב המורדכי במסכת בבא מציע, שאין באופן זה המובא בגמרא חשש משום אסמכתא, משום שאינו דומה למשחק בקובייה, סומך על חוכמתו ובטוח בעצמו שירוויח. לכן זה נחשב כאסמכתא, כי אינו גומר בדעתו להתחייב. מה שאין כן בענייננו שתלוי בדעת אחרים, באופן זה אם יתנה, גמר בדעתו. והרי מה אומר שגם בזה יש חולקים וסוברים שזה נחשב אסמכתא. אם כן, מעשה בשני בני אדם, שאמרו זה את זה, יתערבו זה עם זה, ואמרו אחד לחברו, כל מי שילך ויקנית ויחיס את הלל, יטול מחברו 400 זוז. אמר אחד מהם, אני אקניתנו. אותו היום ערב שבת היה, והלל חפף את ראשו לכבוד שבת. אומר ביור הגרא, מכאן מוכח שמצווה לחפוף הראש בערב שבת. הלך האיש ועבר על פתח ביתו של הלל, אמר בלשון זלזול, מי כאן הלל? מי כאן הלל? האם כאן נמצא הלל? ולשון גנאי הוא לדבר כך אל נשיא ישראל. כותב המהרש"א שבמתכוון בא אותו אדם בשעה שהלל חפף את ראשו, שהוא הזמן שאדם נחפז וממהר, וכן לא נכנס לביתו אלא כראו ליד פתח ביתו כדי שיצטרך לצאת אליו, וגם כראו דרך זלזול וגנאי, מי כאן הלל? כמו שאינו מכירו אף שהיה נשיא ומפורסם לכל. וכל זאת מפני שהיה סבור שעל ידי כך יעלה בידו להכיסו. שמע הלל נתעטף ויצא לקראתו, אמר לו, הלל בני, מה אתה מבקש? אמר לו, שאלה יש לי לשאול. אמר לו, שאל בני, שאל. וכפילות הלשון, לומר לו שיכולו לשאול שאלות רבות כפי רצונו, ועוד שישאל גם בדברי תורה וגם במילה דעלמה, מסביר הבן יהוידע. שאלו מפני מר השען של בבלים סגלגלות, הם אינם עגולים אלא רחבים ונראים כמעוכים. בפירוש נוסף כותב רשי שהכוונה שהם עגולים ממש שלא כצורת ראש של שאר בני אדם. אמר לו הלל בני, שאלה גדולה שאלת. וכותב השפת אמת שנתכוון לומר לו, שאף שנראית שאלתו כבמילה דעלמה, וכך באמת הייתה כוונת השואל, ואין להשיב בזה לכסיל, כפי שלמדנו לעיל, אבל אין הדבר כן, אלא שאלה גדולה היא בדברי תורה לפי שראוי להתבונן ביצוריו של הקדוש ברוך הוא מפני מה נשתנו אלו מאלו, ולפיכך יש להשיבו. אומר לו הלל, התשובה היא מפני שאין להם חיות פיקחות, אין להם מילדות פיקחות לילד את נשותיהם כעוגן, ולכן נעשה ראשם כך. הלך האיש והמתין שעה אחת, חיכה זמן מסוים, וחזר לפתח ביתו של הלל בעודו חופף ראשו, ואמר, מי כאן הלל? מי כאן הלל? שוב נתעטף הלל ויצא לקראתו, אמר לו הלל, בני, מה אתה מבקש? אמר לו, שאלה יש לי לשאול. אמר לו, שאל בני, שאל. הוא שאל אותו את הלל, מפני מעיניהם של תרמודיין, בני תרמוד תרוטות רכות, פירוש אחד דומעות, פירוש שני, מושב העיניים שלהם עגול ולא ארוך כשלנו. אמר לו, השיב לו הלל, בני, שאלה גדולה שאלת, והתשובה היא מפני שדרין בין החולות, וכשהרוח נושבת נכנס החול בעיניהם ומרקחן. ולפי הפירוש השני, ששאלו מדוע עיניהם עגולות, מתפרשת תשובת הלל, שלכך ברא הקדוש ברוך הוא מושב עיניהם עגול ולא ארוך, כדי שלא ייכנס החול בעיניהם. שוב הלך האיש והמתין שעה אחת, לאחר שעה חזר לפתח ביתו של הלל ואמר, מי כאן הלל, מי כאן הלל? התעטף הלל ויצא לקראתו, אמר לו הלל, בני, מה אתה מבקש? אמר לו, שאלה יש לי לשאול. אמר לו, שאל בני, שאל. שאל אותו אדם, מפני מה כפות רגליהם של אפריקים רחבות? אמר לו הלל, בני, שאלה גדולה שאלת, והתשובה, מפני שדרין בין ביצעי המים, מקומות שיש בהם בוץ, ולכך ברא הקדוש ברוך הוא את רגליהם רחבות, כדי שלא ישקעו רגליהם בביצעי המים. ובשם רבותיו מפרש רש"י, שמחמת שדרים בין ביצי המים הולכים יחיפים ולכן רגליהם מתרחבות, שהמנעל דוחק את הרגל שלא תתרחב ושומר את צורתה. אמר לו האיש, שאלות הרבה יש לי לשאול ומתיירא אני שמא תכעוס. התעטף הלל כראוי וישב לפניו, אמר לו הלל, כל שאלות שיש לך לשאול שאל. אמר לו, אתה הוא הלל שקוראים אותך נשיא ישראל? והוא הלל הזקן, כמבואר לאלן ששמאי היה בימיו, ונהג את נשיאותו 100 שנים קודם חורבן בית שני. כפי שראינו לילה בדף תדבב, והיה מהחכמים מקבלי מסורת התורה שקיבלו הוא ושמי משמעיה ואבטליון, כמבואר במסכת אבות, פרק א' משנה י' ב'. אמר לו, ישיב לו הלל, הן, אמר לו האיש, אם אתה הוא, לא ירבו כמותך בישראל, לא ירבו ענבים כמותך בישראל. אמר לו הלל, בני, מפני מה אתה אומר? כן, אמר לו האיש, מפני שאיבדתי על ידך, על ידי ענבתך שלא כעסת, איבדתי 400 זוז. אמר לו הלל, הווה זהיר ברוחך, הווה זהיר בדיבורך שטעית במה שאמרת שאיבדת על ידי 400 זוז. אלא כדאי הוא הלל בנבטנותו שתאבד על ידו 400 זוז ועוד 400 זוז, והלל לא יקפיד. כלומר, מידת הענבה ערכה רב ביותר מהכסף שהפסדת, אומר המהרש"א, ומה שנקט פעמיים 400 זוז, לפי שאדם זה נמנע ממנו רווח של 400 זוז, וגם היה צריך עכשיו להוציא מכיסו לתת לחברו 400 זוז, כך ייתנו ביניהם. שאם יקניתנו ייטול 400 זוז, ואם לא, ייתן לחברו 400 זוז. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף למד במסכת שבת עם הצגת 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, באיזה חולה אמרה המשנה שפטור אם מכבה עבורו את הנר? שאלה שנייה, מה הדין אם מכבה בחולה שאין בו סכנה? שאלה שלישית, מי היו אויבי דוד? התשובה ברש"י. שאלה רביעית, מה הפירוש שהלכו לבתיהם טובי לב? שאלה חמישית, מה המקור לכך שמחללים שבת משום פיקוח נפש? ומדוע אמר רבי תנחום מקור אחר? התשובה ברש"י. והשאלה האחרונה, מהי העיצה למי שרוצה לחלום חלום טוב? אלה הם השאלות שלנו לשינון לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בסייעת הדשמי הגדולה היום הזה בדפינו היום ידף למד במסכת שבת. ואנחנו חותמים את תלמוד תורתנו עם פנינתנו שונה הלכות. בשונה הלכות אנחנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו בדפינו היומי. מותר לחבות הנר בשביל שישן החולה שיש בו סכנה, שפיקוח נפש דוחה שבת, וכן מותר לחבות את הנר בשביל חולה שהוא ספק סכנה. אפילו במקום שמניעת השינה אינה מסכנת את החולה, מותר לחבות את הנר בשביל חולה שיש בו סכנה, שהשינה יפה לחולה ועל ידי זה יכול להתרפות או לחיות עוד כמה שעות, ובלי השינה אפשר שיכבד עליו המחלה ויסתכן יותר. חולה שאין בו סכנה אסור לחבות עבורו את הנר כדי שישן, אולם אם הרופא אומר שעל ידי מניעת השינה יתגבר עליו החולי יותר ואפשר שיבוא על ידי כך, לידי סכנה מותר לחבות עבורו את הנר כדי שישן. היתר לחבות את הנר בשביל החולה הוא דווקא כשאי אפשר להוציא את החולה למקום אחר, כגון שחוששים שמא על ידי טלטולו יכבד עליו החולי יותר. אבל אם אפשר להוציאו, צריכים להוציאו ולא לחבות את הנר. אין לחבות את הנר במקום שאפשר לכפות כלי על הנר, וכן אם אפשר להוציא את הנר מהחדר, טוב יותר לעבור על טלטול מוקצה מאשר לעבור על איסור כיבוי. מחתכים נבלה לפני הכלבים, ואני מילי מדובר בנבילה הקשה שאי אפשר לאוכלה בלא חתיכה, אבל אם הייתה ראויה להם בלא חתיכה, לא, כי לטרוח במה שהוא ראוי לא תורכים. השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה ובאהבת הכל שציווה בהן עבודה גדולה היא, וכל המונה עצמו משמחה זו ראוי להיפרע ממנו שנאמר, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. אדם אוכל ושוטה ושמח ברגל, ולא ימשוך בבשר וביין ובשחוק ובקלות ראש, לפי שאין השחוק וקלות ראש שמחה, אלא הוללות וסחלות. ולא נצטווינו על ההוללות והסחלות, אלא על שמחה שיש בעבודת היוצר. אין ראוי לרב לנהוג קלות ראש בפני התלמידים ולא לשחוק בפניהם ולא לאכול ולשתות עמהם, כדי שתהיה אמתו מוטלת עליהם וילמדו ממנו מהירה. חייב אדם לנהוג כבוד גדול בספר תורה וישב לפניו בכובד ראש וביראה ופחד. בדברי תורה ענה כסיל כעיוולתו, במילה דעלמא אל תענה לו. זהו שונה הלכות שלנו להיום, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא גדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום ראשון י"א בניסן תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא גדולה דף למד במסכת שבת. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שני י"ב בניסן תשפ"א, ונלמד את דף למד א' במסכת שבת. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה ושמחה, וכל מילה דמיטב מנותן התורה. חלכם לאורה איתה, חי וראי. הכל טוב ולהתראות. שבוע טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.